Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים אנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות כאן באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק הצטרפו אליי סטודנט או סטודנטית כנציגי הדור הצעיר, והיום איתי רוני. שלום רוני.
שלום יוסי. אני רוני גורן, סטודנטית ליזמות מנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה להיות כאן היום ולארח ביחד איתך את אלון חורי. אלון, שלום וברוך הבא.
אהלן, כיף להיות פה.
אז אלון, תודה שבאת. אנחנו נתחיל עם להציג אותך בקצרה. אני חושב שלפחות במיליה של היזמות, הון סיכון, אין מי שלא מכיר אותך, אבל לטובת אלה שאולי לא בעולמות האלה, נציג אותך בצורה מסודרת. אם תרצה להוסיף או לחדד משהו, בבקשה. אז אלון חורי הוא יזם סדרתי, שותף מנהל בקרן ההון סיכון המצליחה Team 8, אחד ממייסדי חברת Next Insurance, שהגיע לאחרונה לעסקת אקזיט יוצא דופן של למעלה $2 מיליארד, ולפני כן ייסד עם שותפיו את חברת צ'ק, שנמכרה בעסקת ענק של מאות מיליוני דולרים.
לפני מספר שנים, אלון הצטרף לקרן ההון סיכון Team 8, שעובדת עם מודל מאוד מיוחד. זרוע אחת שלה משקיעה בסטארט-אפים, והזרוע השנייה יוצרת חברות מאפס, מתאימה את הבעיה ואת הפתרון ליזמים. מלבד זאת, אלון הוא דמות מאוד בולטת באקוסיסטם היזמי בישראל. ובין השאר, יש לו חשבון לינקדין מקצועי עם המלצות חדות ומעולות ליזמים ומשקיעים בתחילת דרכם. שלום אלון.
שלום. כיף לשמוע שזאת הפרספקטיבה.
פחות או יותר קלענו?
כן.
אוקיי, אז אלון, תודה שבאת. מה שלומך בימים אלה?
כיף, אחלה, המון עשייה, התרגשות. אנחנו חיים בתקופה מטורפת. אני כבר כמעט 30 שנה בעולמות הטק, לא זוכר תקופה כזאת. וכיף, כיף לעשות, ללמוד, לעבוד הרבה עם יזמים, להיות בשוחות, מה שאני אוהב.
איך הייתה התקופה עם המלחמה, מלחמות, יש לומר, כל כך רבות וכל כך הרבה זירות, איך צלחת את זה במישור האישי, המשפחתי, העסקי, מול החברות?
כבר אנחנו, פתאום אני חושב, מעל 6 שנים בתוך האירוע הזה, מהקורונה, כן. זה היה מין אירוע.
מתגלגל.
שמעתי פעם איזה בדיחה שמישהו אמר שנראה כאילו הבן של אלוהים לקח את הפלאפון שלו ולחץ על כל האפליקציות, וקיבלנו פה איזה משהו. כן, זה היה קשוח, כמו כולם. אני חושב שזה פיצ'ר של יזם, תמיד חפש את האופטימיות בכל דבר, אז היו לזה גם צדדים אופטימיים, נגיד... הכרתי את המשפחה שלי יותר לעומק, התחברתי יותר לילדים, הייתי בבית, זה היה תקופות שנראה לי איזה 20 שנה קודם, זה לא היה, אז היו דברים כאלה. היו גם דברים פחות אופטימיים ברמה האישית, קיבלתי התקף לב בתוך הקורונה.
וואו.
כן, לפני 4 שנים, אז זה גם היה כזה זה. המלחמה הייתה קשוחה, אנחנו עוד רגע גם נגיע זה לקח אותי למקום של לבוא ולרצות לעשות משהו, שזה עיקר מה שאנחנו נדבר עליו היום. סך הכל אני ברמה האישית בסדר, אני מקווה שככל שיתקדם הזמן יהיה יותר בסדר, ובגדול אני אופטימי, אני חושב שלמרות 6+ השנים שהיו פה, אני חושב שה-6, 10, 60 שנה הבאות יהיו הרבה הרבה יותר טובות.
אוקיי. טוב, יש לנו כאן איזה מסורת בפודקאסט, אנחנו שואלים שאלה מעט מוזרה, אבל זה גורם לנו להכיר טוב את האורחים שלנו, והשאלה היא, אם תוכל לספר לנו משהו משעשע, מרגש, מפתיע עליך, שאנשים לא כל כך יודעים, תחת הכותרת, את זה לא תקראו בוויקיפדיה.
טוב, יש כמה דברים. הייתי כדורגלן.
באמת?
כן.
וואו, איפה, באיזה תפקיד, באיזה שנים?
מגיל... לא, אני הולך להפתיע אתכם, כאילו זה באמת משהו שלא כל כך מכירים עליי. מגיל, אני חושב, מכיתה ה' עד אחרי הנוער, הייתי בהפועל צפרים חולון, הייתי בנבחרת ישראל.
וואו!
שחקתי עם ניר דוידוביץ', בנערים, עם ניר דוידוביץ', מנור חסה, כאילו כזה. היינו בצפרים בנוער, היינו קבוצה חלומית שלקחנו דאבל מהארצית. ארצית זה היה אז הליגה השנייה, לא כמו היום זה. קיצור, דרמה. כן, הכי לא...
איזה תפקיד על המגרש?
בלם קדמי וקשר אחורי.
וואו.
כן, הכי לא קשור בעולם, הכי אנטיתזה ל... לא יודע, הייטקיסט או סטארט-אפיסט, או איך שלא תקרא לזה. בגיל 21 מחשב ומכונת כביסה היה אותו דבר בשבילי. לא היה לי שום...
מה אתה אומר?
כן, כאילו...
כן. והיום אתה משחק קצת בשביל הכיף, עם חברים?
לא, לצערי. אני עושה ספורט, אבל יותר ספורט של חטיארים כאלה, פחות, כן, בעס, אבל...
צופה אבל בכדורגל.
כן, עם הבן שלי, ברצלונה, כן.
אוקיי.
מדהים. אחלה פאן פאקט. אז בעצם עברת מלהיות יזם בעצמך, ללהיות שותף בקרן הון סיכון. ספר לנו קצת על המעבר הזה, למה עשית אותו, איך זה היה בשבילך?
אז קודם כל אני... קורא תיגר על ה... על, 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 אפילו ה... אני יודע שבפועל זו עובדה נכונה, אבל הייתי יזם, ואני חושב שאני נשארתי יזם. אני בילדר, אני אומנם חציתי את הקווים, אבל עדיין, מה שאמרת בהתחלה, טימייט זה קרן הון סיכון מאוד מאוד מיוחדת, שבונה חברות, ואני נמצא בזרוע שבונה חברות עם היזמים, וקודם כל זה כיף לא נורמלי, זה הדבר שאני מרגיש בר מזל, כל אחד אני חושב שבחיים צריך לדעת לבחור את הדבר שהוא הכי מתאים לו, את הייעוד שלו, לא, תלוי כמה inspired אתה רוצה להיות, ואני מרגיש בר מזל שבחרתי או נבחרתי או הדרך הוסללה לי למסלול שהייתי, בתור יזם, ושאחר כך היה לי גם את האפשרות להמשיך בזה, אפשר להגיד מהצד השני של של המתרס, אבל עדיין לבנות עם יזמים. ולכן אני, נכון, טכנית אני מרגיש שאני בצד של של הקרנות, הקרן שבונה, אבל מה שאנחנו עושים בטימט זה מאוד מאוד מיוחד, ואנחנו למעשה מקימים את החברות, עושים את ה-IDA של מה שאני קורא לזה בפוסטים שלי, ממינוס 1 ל-0, עם היזמים, ואני הרבה, זה, שם אני מרגיש שזה המקום שאני הכי אוהב להיות בו ורוצה להיות בו. ואולי זה כזה מטריק שאני מצפר לעצמי סיפור, אבל שם אני מרגיש שאני עדיין קצת יזם, נראות שהחברה היא של היזמים, ואנחנו עושים את זה איתם ביחד, אבל זה ככה הרגשה הכי אותנטית לאיך שאני מרגיש.
אז עשית מעבר, אבל הוא לא כל כך חד, כי גם נשארת באותו עולם, אבל גם אתה אומר, הלכת לקרן מראש, שהיא קרן של... שבונה.
לגמרי. וזה מאוד היה מהמקום הזה.
כן.
וזה מה שמרגש אותי, ואת האמת, זה מה שאני רוצה לעשות עד יומי האחרון.
כשהצטרפת לקרן, ידעת שאתה תהיה בתפקיד כזה של בונה סטארט-אפים?
כן.
או שזה היה, אני רוצה קרן ולא
לא,
משנה
לא, לא,
מה?
לא, לא, זה מה
שעושים. זו הייתה הכוונה שלך.
בגלל זה באתי, בגלל זה כל כך כן. אני אוהב את טימט, בגלל זה אני אוהב את האנשים, זה DNA שונה, זה לא... משקיעים כאלה שכל משקיעים, אני לא חס וחלילה מזלזל באף אחד, כל אחד יש לו את העבודה שלו והיא קשה וזה לא זה, אבל זה לא קרן שהיא כמו הקרנות הסטנדרטיות שבאות, עושות due diligence, שמות כסף, ונגיד נפגשות איתך פעם ברבעון, אנחנו הרבה 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 יותר עמוק בתוך התהליכים, ממש מקימים את החברה ביחד עם היזמים, עובדים איתם, בשלבים הראשונים מאוד 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 מעורבים, אני מרגיש לגמרי co-founder בחברות שאני מקים, קו-פאונדר, הם, החברה היא שלהם, אבל בדינמיקה, ביומיום, בשוחות, אני חושב שזה מה שאותי מרגש, ובשביל זה אני קם בבוקר.
מדהים.
יש לי שאלה לא מתוכננת, אני אשאל,
ואם,
אגב, אם לא תרצה, נחסוך אותה אחר כך בעריכה. אז יש לי שאלה לא מתוכננת, פשוט כי אתמול התכתבתי עם בחור שאני מחבב מאוד, ואתה בטח מכיר גם מהמיליה של היזמות והאון סיכון, רענן כהן, כתב את הספר עוד קצת ודי. הספר הזה, יש בו הרבה ג'וס, ובין היתר הוא מתאר גם את הדינמיקה לפעמים היותר בעייתית או מורכבת שיש בין יזמים לקרנות. מעניין אותי קצת לשמוע ג'וס מצדך. האם אתה חווית כיזם או עכשיו כמשקיע קצת את הדארק סייד או דברים שהם יותר בעייתיים או קשים או מאתגרים במפגש הזה בין שני עולמות משקיעים, יזמים?
א', בטח, ברור. גם יש איזה מין גלוריפיקציה כזאת שתמיד מנסים לצייר את זה בתור... יזם, הייטק, זה כזה כמו איזה כוכב קולנוע, שהם כל הזמן
רוקסטאר.
רק... רוקסטאר. כן, רוקסטאר. גם רוקסטאר, אגב, זה אותו דבר. לא כל הנוצאת זהב, ואני יכול להגיד ש-99.99, זה, אתה נכשל בתור יזם. אתה נכשל ונכשל ונכשל, ומקבל כפה ועוד כפה, ומדי פעם יש לך איזו הצלחה קטנה. אלה שבאמת מצליחים בסוף, זה אלה שיודעים להביא את הדלטה הזאת מעל האחרים, וזה אז כאילו, החיים של יזם, גם אני, מה אני יכול להגיד על זה ברמה האישית, קיבלתי התקף לב, לא רק בגלל זה, אבל גם לא מעט בגלל זה, ולצערי, יש לי המון חברים יזמים שחוו מחלות קשות, שזה קשור לזה, ואני גם כותב על זה לא מעט, זה אחד מה... דו גוד, שאני חושב ש... הלוואי ומישהו היה אומר לי במקומות האלה, גם בנפשי, גם בפיזי, גם בבריאותי, הכל, אז זה לגמרי פוגש אותך. אני מאמין שמשני עברי המתרס, משהו אחד שאני יכול להגיד, שאתם בוחרים שותפים ומשקיעים מהצד של היזמים, ויזמים מהצד של המשקיעים, צריכים להסתכל על זה כמו שותפים, זה סוג של חתונה שאתה צריך להבין, זה מישהו שאני הולך להיות איתו עכשיו 5 שנים, 10 שנים לפעמים, והכי חשוב בעולם, יש שני דברים בחיים שאני לא הצלחתי לשפר אצל עובדים שלי. אחד זה להיות יותר חכם, 2 זה להיות בן אדם. כאילו את כל שאר הדברים אני מאמין שאפשר לשפר, זה שני הדברים היחידים שאי אפשר לשפר, ובהקשר הזה של... להיות בן אדם, או אנשים שנוח לעבוד איתם, זה אחד הפרמטרים הכי הכי חשובים אצלי, גם בתור יזם שאני חושב זה, ובטח היום בתור משקיע, אני חייב אנשים שאני אתחבר אליהם ברמה האישית.
זאת אומרת, היית מוותר היום כמשקיע על עסקה?
בלי למצמץ.
בלי למצמץ.
אצלי, זה לא עסקה, זה צוות, אני הרי מתחיל בצוות.
כן, אתה בונה את הצוות, כן.
אז אתה יודע, זה הרבה יותר רגיוני שזה, אבל גם עסקה, גם זה לא שווה שום דבר בעולם. אם אין לך את הכימיה ואתה לא מרגיש זה כי זה כמו שאני אומר תמיד שאומרים שסטארט-אפים מתרסקים בגלל פרודקט מרקט פיט ואני אומר שזה לא נכון, הסטארט-אפים מתרסקים בגלל בעיות שהיו קודם כמו הגדרה לא נכונה של הבעיה, השוק לא מספיק גדול, זה, אז זה אותו דבר, כאילו בסוף שמגיעים למקרים האלה בקצה, זה לא המקרה בקצה, זה הרבה הרבה קודם שהיה חוסר התאמה. אגב, אני חושב שזה תמיד 2 לטנגו וכל אחד יש לתותת שלו, כן. וכל אחד חושב שהוא צודק. חשוב מאוד לראות שיש את ההתאמה הזאת, וזה מישהו שאתה מסוגל לרוץ איתו ולהיות איתו כשיהיה קשה, כי יהיה קשה.
יש לך איזה מבחן של כלל אצבע, נגיד הייתי רוצה להיות חבר שלה, שלא, הייתי רוצה לשבת איתם לבירה, הייתי רוצה להזמין אותם לאירוע משפחתי, הייתי רוצה להישאר איתם בקשר אחרי שהסטארט-אפ יגיע להצלחה או ייסגר?
אין את זה, אבל יש משהו אחר שאני חושב שהוא מגניב, וזה משהו מאוד חזק שאנחנו, הוא חלק מהמתודולוגיה שלנו בטימייט. אנחנו מתחילים כל דינמיקה עם צוות, עם מה שאנחנו קוראים לו תקופת דייטינג. התקופה הזאת תמיד אני אומר, יש נייר טואלט בשירותים, יש קפה בקפיטריה, יש חדר, אתם מזמנים לבוא בין שעה בשבוע לבין כל השבוע, מתחילים לעבוד. כאילו בלי מחויבות, בלי זה תקופה כזאת של דייטינג, שום רפרנס קול, שום איזה זה, היא לא כמו לבוא ולהתחיל לעבוד.
כן.
גם ליזמים, גם לנו, אתה יודע, לפעמים, ככה אתה, אי אפשר לזייף בדבר הזה, זה עובד ב-100% במקרים. כמובן שלא, אין 100% הצלחות, אבל את החלק הזה שפתאום
כן,
הדברים האלה כן. צפים של, רגע, הוא בן אדם של בוקר, הוא בן אדם של ערב, הוא כאילו זה, זה הדברים שמיד צפים, ואני חושב שזה דיריס גדול לשני הצדדים.
מה משך התקופה הזאת?
היא בין שבועיים לחודש פלוס.
לא יותר מדי.
לא, לא. אתה צריך להיות הוגן כלפי, לא תהיה מישהו 3 חודשים ואז תגיד לו, תקשיב, לא התחברתי לך ברמה האישית, כאילו, זה לא...
אוקיי. אתה ממש פעיל בלינקדין שלך, ונותן הרבה עצות. למה זה כל כך חשוב לך לעשות את זה? כי הפוסטים שלך הם לא שגרתיים, כמו תראו מה עשינו, תראו במי השקענו, זה עצות בשטח.
א', תודה וכיף לשמוע, כל פעם שזה לא מובן מאליו.
אני רק שתדע, גם לסטודנטים וגם בתוכניות יזמות חוץ אקדמיות, הפוסטים שלך מככבים. הם מקבלים ממני לינק, ואני אומר, אוקיי, תקראו, זה לא בכיתה, זה אומר לכם, השטח פעמיים, השטח היזם והשטח המשקיע, אולי 3 פעמים, והשטח הבילדר. אז לגמרי, כל הכבוד.
אז ריגשת בריבוע או בשלישית עכשיו, אין לי מה להגיד. זה התחיל ממקום של פרסונל ברנד, כלומר, חלק ממה שאנחנו עושים בטימייט, אמרתי לכם, מה ששונה, אנחנו קודם כל רוצים למצוא צוות. אנחנו לא באים עם רעיונות על המדף, יש כל מיני דברים שאנחנו בוחנים, אבל הכי חשוב, אגב, אני חושב, הדבר הכי חשוב להצלחה של סטארט-אפ זה היזמים, זה הצוות. אין, לא הבעיה, לא הפתרון, לא משנה היכולת, זה היזמים. הצוות צריך להיות חזק, טוב, מה שאמרנו קודם, זה הדבר הכי חשוב. וכחלק מזה, אני חושב שמאוד חשוב שיכירו אותך, אז זה מאוד התחיל מהמקום הזה. של, אבל די מהר היה ברור לי, אני לא הולך עכשיו, בטח שאני לא אתן למישהו אחר לכתוב את זה, בטח שאני לא הולך לכתוב את זה עם AI, קודם כל זה לא עובד לכתוב צ'אטים עם AI, זה בטח לא, זה, יש לי את ה-ICP, את הקהל יעד הכי ציני עלי אדמות, כאילו יזמים, זה לא משמעית. זה, אז כאילו גם אני כזה, כאילו כל אחד שזה, ובאמת הדברים שהכי מתחברים זה מישהו שהוא כותב באמת מהלב, ואת מה שהוא עובר ביום-יום. אז בהתחלה כזה קצת דיברתי על היסטוריה וזה, והיה עוד דבר מאוד 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 חשוב. לא רק שהייתי צריך לבנות מותג, אני מגלה פה את כל הסודות, זה מותר?
כן, כן.
אוקיי, זה בינינו. לא רק שהייתי צריך לבנות מותג, הייתי צריך לעשות דבר הרבה יותר קשה. הייתי צריך לשבור מותג. כי הייתי ההוא שעשה את האקזיטים האלה וזה, ואת זה אני לא אוהב. כאילו, אני לא אוהב את ההתעסקויות בדברים, כל אחד מה שהוא אוהב. לזה אני לא מתחבר, לזה אני לא אוהב. לא זה, אבל מה לעשות, זה, ככה מכירים אותי ולא זה. וכאילו, הייתי צריך לשבור את המותג הזה ולבנות מותג חדש, של יותר מדבר, נותן ערך וכל זה.
מה התכוונת, אתה לא אוהב את מה ש...
לא, לא, אני מאוד אוהב, אני לא אוהב את ה... אני אגיד עכשיו מה אני לא אוהב, אז זה לא זה. לא, הכסף, והזה, והזה, כל ההתעסקויות בדברים האלה.
לא רצית לבנות עכשיו דמות לינקדאין.
היא הייתה קיימת, הדמות ההיא.
או הדמות ההיא סביב, עשיתי, מכרתי, אימפקטי.
כן, 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 כן. אני באופן אישי פחות מתחבר לזה. לא אומר מה נכון ולא נכון. וכן, מהמקום של, אני אומר, מה יגרום ליזמים לבוא ולחשוב שמעניין לדבר איתי. ואז, אתה יודע, זה התחיל להתגלגל מזה. והיום מה שקורה, שזה לפי דעתי הכי מדהים, קרו כאילו כמה פרמוטציות בתוך הדרך. אחד, זה בצורה מאוד מאוד טבעית, פשוט על מה שקורה לי בשבוע. יש לי דיונים מאוד... עכשיו, זה מצחיק, זה מין הזנה הדתית כזאת. הדיונים מזינים את הפוסטים, והפוסטים מזינים את הדיונים, וזה נהיה כזה דיבור כזה, אבל זה קורה בצורה מאוד מאוד טבעית, ואני מאוד אוהב את זה. דבר נוסף שקרה, זה שזה מביך להגיד מתי ואיפה אני כותב את הפוסטים. אני כותב אותם בשישי בבוקר, גם סביב זה גם יש לי סיפור. כולם אמרו לי, וואו, פיצחת את הלינקדאין, מצאת את ההק הזה של לכתוב ביום שישי בבוקר, וזה גאוני, קודם כל, זה שום הק ושום בטיח, כאילו... זה הזמן היחידי שיש לי פנוי בשבוע, של לכתוב, וזה, יש קטע בלינקדאין שאתה מעלה פוסט, אז אתה בשעה הראשונה צריך להגיב לתגובות, זה חשוב לאלגוריתם. וגם, אתה יודע, אנשים רוצים שיגיבו להם, יש כל מיני דברים שגם איך לעשות את זה נכון, ולא פיצחתי שום הק, כאילו, זה הזמן היחידי, ליטרלי, שהיה לי בשבוע לזה, אני לא בטוח גם שזה, מבחינת הזמן, הוא הזמן הכי טוב ונכון לכתוב. אני כותב את זה, במובייל, במיטה, אני קם בחמש בבוקר, אשתי כל הזמן צורחת עליי על זה, כאילו שזה, אני לא יודע מה הולך להיות ביום שזה, אני יכול להגיד לכם, הפוסט הכי ויראלי שהיה לי, היה לפני איזה חודש, כאילו, זה, אני קמתי בחמש, בשעה תשע, לא היה לי מה לכתוב, אמרתי, זהו, זה, בסוף יצא איזה משהו, כאילו, וזה הפך להיות הפוסט הכי זה,
רגע, אתה קם בחמש בשביל הפוסט, או שאתה קם כל בוקר בחמש מהמטורפים?
אני קם בחמש בשישי בשביל הפוסט. אני לא יודע איך להסביר, זה קורה לי ביקיצה טבעית. כאילו, יום שישי, כאילו, אני קראה לפני, חושב, רגע, מה אני אכתוב את זה, ואז אני...
הגוף כבר מתכונן לזה.
יש לי כמה רעיונות כזה בראש,
כמו לפני נסיעה, מתעורר לפני השעון.
כן, כן, כן. אז זה, עכשיו, עוד ערך מוסף מטורף שיצא לי מהדבר הזה, זה מכריח אותי לחקור בעצמי. בקרן יש לנו אנליסטים שחוקרים, אבל פה אני לוקח, אני נושא, אני בניתי לי כבר כמה אג'נטים ב-AI, יש לי את, אני קורא לי אלונס ברנד, כאילו, בניתי סוכן שעובר על כל הפוסטים שלי, ועל כל ה... גם התגובות, כי אגב, בתגובות יש לא פחות ערך מהפוסטים עצמם.
כן, בטח גם לפעמים לידים לפוסט הבא. מישהו שואל שאלה, מישהו מחדד.
לגמרי, לגמרי. מכריחים אותי לחשוב המון המון אינסייטים שאני מקבל, עוד רגע אני אדבר גם על זה. אז כתבתי איזה סוכן, יודע, לקחת את הכל, לסנטז את זה, לכזה מוח, המוח של אלון, ובניתי סקילס מאחור זה, וכל דבר עכשיו אני אומר, רגע, מה המוח של אלון, נגיד, יש לי סוכן אחר, שעובר על כל הפודקאסטים, נגיד, All In, 20VC, זה כל פרק, הוא מכיר את המוח של אלון, ואז הוא לא מביא לי את ה-80 דקות, ככה תחנק איתם וכל זה, הוא אומר, מה הנושאים שמעניינים אותך? מה היה בפרק, איך זה, הוא מביא לי את זה בקונוטציה, לפעמים הוא הולך וחוקר, ולועס לי את זה עוד יותר, וכאילו, וואו, הקפיץ אותי בשנות און, או אחד עוד זה שכאילו ברדיט עושה לי דברים, כאילו, נהיה, כאילו, אז זה לא היה קורה בלי, תבין, זה פתאום קלטתי, יש לי פה איזה knowledge base מטורף של הדעות שלי, שזה, עכשיו, גם שאני חוקר דברים, אז הוא כבר יודע מה אני חושב על כל דבר, זה...
אני רוצה לתרום משהו, תגיד לי אם אתה מזדהה, בתור מורה, מרצה, אני אומר שהדרך הכי טובה ללמוד משהו, זה ללמד אותו.
חל משמעית.
אתה בפוסטים שלך סוג של מלמד אותנו, אתה ממש נותן ידע ומנגיש אותו.
את עצמי, קודם, כן.
לא, זהו, אני אומר, אבל אז אתה הולך ללמוד אותו בעצמך,
חד משמעית.
וזאת הדרך הכי טובה, זה ללמד.
חד משמעית, כן. ואפילו הניואנס המעניין והכיפי פה, שאני עושה נגיד 70%, ואז העוד 30% זה האנשים מקדמים אותי.
כן.
פתאום, הנה יש את הטול הזה, ואומר, מה? חייב לזה, רושם להציג, טה-טה-טה. בוא'נה, אני עשיתי ככה. מה, אפשר לעשות את זה? טה-טה-טה, כאילו זה, רגע, שולח להוא, טה-טה-טה. בחברות שאני משקיע בהן, רגע, זה רלוונטי לחברה הזאת, כל הדברים האלה. זה חוויה מטורפת. זה. ודבר אחרון, כמות החיבורים שיצאו לי מזה, היא בלתי נתפסת. קודם כל, אני מקבל, וזה מה זה לא נעים לי, כי אני לא חוזר, כאילו, אני משתדל לחזור לכולם, לפעמים לוקח לי הרבה זמן. מקבל מאות פניות בשבוע, זה מטורף, וזה סוגים של חיבורים, לאו דווקא obvious יזמים, second timer שרוצים להקים חברה, שזה ה-ICP שלי, אלא חיבורים שלא חלמתי עליהם, בדברים שאתה יודע, לא דמיינתי, שרק דרך זה כאילו קורה, אז לא יודע, אני פשוט אומר, אין מצב בעולם שלא הייתי עושה את זה. היום תיקח לי הרבה דברים לפני שתיקח לי את הדבר הזה. אני חושב שכל בן אדם צריך לעשות את זה. אני לא יודע אם בדיוק כמוני, אבל כאילו...
אז אני ממליץ בתור דיקן בית ספר ליזמות, יש לכם פה בית ספר ליזמות בלינקדין ובחינם. אז תעקבו אחרי אלון.
יש לי שאלה.
אז אלון...
שנייה, יוסי, סליחה. פשוט לגבי החיבורים, ממש מעניין. תספר לנו על איזה חיבור הכי מטורף שיצא לך מהדבר הזה.
אני לפעמים חוקר כל מיני דומיינים.
כן.
לפעמים משהו בפינטק, משהו בליגן, משהו... אז אני כתבתי, לפעמים אני כותב פוסטים, ואני כותב איזשהו ניואנסים על הדומיין, ואני כאילו אומר זה, ואז בום, אני מקבל איזה 50 פניות מאנשים בדומיין הזה. שזה כאילו, איך כאילו זה, 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 זה... ואז פתאום קלטתי את זה, והתחלתי להשתמש בזה.
מאוד ספציפי.
כן, לא יודע, תחשבי עכשיו, את חוקרת מניפקצ'ורינג באפריקה, סתם אני... אז כאילו, בעצם זה שאם אני אשקיע, לא יודע זה כמה אנשים יש, אבל אם אני אזכיר כיוון כזה, אז זה בום, כזה... הזכרתי איזה משהו בדיגיטל הלס, 500 יזמים, כאילו, זה הגזמתי, אבל מלא, כאילו.
מדהים.
אז... כן.
אוקיי, טוב, אז אלון, אני מקווה שהמאזינים, הצופים שלנו, קצת למדו להכיר אותך, גם אנקדוטות, גם דברים מקצועיים, גם על הלינקדאין, על פעילות בטימייט וכולי. זה הרקע, זה המבוא. אנחנו רוצים עכשיו לצלול לדבר שלשמו התכנסנו. אז הפודקאסט שלנו מנסה למצוא בעיות בחברה הישראלית, בעיות אמיתיות, גדולות, כואבות, ולהציע להם פתרונות שהם יחסית ישימים, יחסית מהירים, יחסית לא יקרים. ואולי אתה גם תן לנו פידבק פה כיזם, משקיע, בילדר, אנחנו כאן בפודקאסט מתחילים מהבעיה, לפני הפתרון. אז גם פה, במקרה שלך, איזו בעיה היית רוצה לפתור בחברה הישראלית?
קודם כל, לפני שזה, אני חייב להגיד שזה מקסים.
תודה רבה.
ויש מקום, וזה הכי יוסי בעולם. אז באמת, כל הכבוד. כי
תודה.
צריך כאלה, והרבה כאלה, ו... הרבה מדברים על כמה רע ולא טוב במדינה, ויש פה רע ולא טוב, אבל יש גם הרבה דברים טובים, ועוד רגע גם מדבר עליהם, וזה חשוב שאנשים גם התעסקו בלפתח, להדיר ולעשות אמפליפיקציה לדבר הזה. אז באשר לשאלתך, אני אפריק הכי גדול בעולם של להתחיל בבעיה ולא בפתרון, כאילו זה אחד הדברים שהכי משגעים אותי אצל יזמים, שהם בדרך כלל, בגלל שהם טכניים או פרודקט, הם רצים לאיזשהו פתרון, ואז זה מה שנקרא אצלנו פתרון שמחפש בעיה. ב-99% מהמקרים אי אפשר למצוא את זה, זה קשה, כלומר, יש את הטכנולוגיה, אגב, גם אנחנו בסטארט-אפ הראשון שלנו עשינו את הטעות הזאת, בסטארט-אפ השני כבר עשינו את זה by the book, ובאמת התוצאות היו ככה, ובאמת זה הדבר הכי חשוב, לא משנה איזושהי אינישטיבה שאתה מתחיל, תתחיל בבעיה, תאפיין את הבעיה, ואם אנחנו עוברים לנושא שבאמת הכי התחברתי אליו, אז אני אתן קודם כל קצת רקע. אני בשנה האחרונה חשבתי איפה, אני קודם כל נתחיל, do good זה ערך מאוד מאוד מרכזי אצלי בכל פעילות יזמית שאני עושה. חלילה אני לא שופט אף אחד, אני לא נותן ציונים וזה, אבל אני אף פעם לא הייתי מוכן לעשות איזשהו מיזם שהוא לא עושה טוב לאנשים או חלילה עושה רע. אבל אני לא שופט חלילה את מי שכן. אני עם עצמי, זה מה שזה. גם בחברות שהקמתי וגם בחברות שאני משקיע, זה הדבר שהוא הכי חשוב לי לפני הכל. אני מרגיש ברמה האישית, בגלל שהקרמה, ולא יודע איך שנקרא לזה, עשתה לי טוב, אני מרגיש צורך מאוד מאוד טוב לעשות טוב חזרה. והתעסקתי מאוד בחצי שנה, שנה האחרונה, איפה אני קופץ מדרגה בפעילות ה... פילנטרופית שלי, לאן אני הולך. הכי קל בעולם לבוא, לקחת, לשים כסף, למה שנקרא, לשאף את המצפון ולהמשיך הלאה. אבל הרגשתי שזה, זה פחות מה שאני רוצה ומה שאני מתחבר אליו. ומאוד מאוד חשוב לי לעשות משהו שהוא יעשה אימפקט אמיתי, ואני ארגיש שאני נותן משהו גם מעבר. ואם יש לי יכולות יזמיות שאני מקווה שיש לי, אז שזה יעזור לקדם את הדבר הזה. די מהר, הבנתי שזה חייב להיות קשור לשביעי באוקטובר. קרה לנו שם משהו, קרו לנו הרבה דברים. שוב, יש תמיד מנתחים את הדברים, מה קרה במלחמה, זה, אבל גם קרה שם משהו הרבה יותר עמוק שלנו כחברה. עברנו טראומה, אני חושב, כולנו כחברה בתוך הדבר הזה. וזה משהו שהוא ייקח לנו עוד לא מעט זמן בשביל לרפא אותו. אז התחלתי לחקור דברים שקשורים, ויש באמת אנשים מקסימים ומיזמים מקסימים שקשורים לזה, אבל הדבר שהכי, שאיך שראיתי אותו, אני כזה אמרתי, זהו, זה הדבר.
מה שנקרא, התאהבת בבעיה.
מרבט ראשון, ממש. ואמרתי, אני אגב עדיין לא יודע איך אני הולך לפתור אותה, אבל אני יודע שאני אעשה הכל כדי לפתור אותה, כל מה שאני יכול. וזה באמת כל הבעיית ה... PTSD של חיילים או אנשי כוחות הביטחון, כתוצאה מלחמת השביעי באוקטובר, או כל מלחמה אחרת. פשוט אני חושב ש כל עוד היו חטופים, אז הייתה תחושה ש כל העם עם החיילים, עם הפצועים, ועושה הכל בשביל להחזיר אותם, לרפא אותם. ואיך שלשמחתי חזר החטוף האחרון, אני מרגיש שיש סוג של הזדקו על האירוע. עכשיו, אני לא חלילה מאשים אף אחד. אנחנו כמדינה גם בסוג של פוסט-טראומה, ואני מבין את זה, ואנחנו צריכים להחלים גם כמדינה, אבל לי ממש 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 קשה להכיל את זה, שיש אנשים שקמו בשביעי באוקטובר, הם היו בטיול בתאילנד, היו בבית עם המשפחה, עזבו הכל, עזבו את המשפחה, עזבו את העבודה, עזבו את החיים, הלכו לשדה הקרב, ואולי הם חזרו בגופם, אך לא בנפשם. וזה משהו שזאת לא זכות שלנו כחברה, לבוא ולפתור אותו, זאת חובה. ולכן אמרתי שאני אעשה את הכל כדי להתמסר לתוך הדבר הזה. אז כלומר, הבעיה שהגדרתי זה באמת אותם חיילים PTSD, שבאמת אחרי המלחמה חוו את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ולצערי יש המון, מדברים על מספר, יש המון מספרים, אז אני לא אגיד את המספר כדו זה, אבל עשרות אלפים בועחה.
עשרות אלפים.
בועחה 100,000, כן?
וואו.
וגם מה שקורה עכשיו בלבנון, ובזה זה רק המספר הזה הולך וגדל. והרבה מאוד בכלל לא מאובחנים, בגלל סיבות כאלה ואחרות. ואתה יודע, זה משהו שגם יכול להתקיף, לתקוף אותך אחרי 5 או 10 שנים, שזה דבר נוראי.
אתה מכיר מישהו ברמה אישית, או ש...
אני מכיר, חלק מהתהליך הזה יצא לי לדבר עם הרבה מאוד, ואני שמח שכך, כחלק מתהליך הלמידה, זה בדיוק, יש פה ממש הגבלה, לקחתי את כל המתודולוגיה שלי של ה-ideation ואיך עושים, ואמרתי איך אני עושה. אז יריית הפתיחה הייתה שהעליתי פוסט, שהייתי בשוק מהתגובות שלו, הופך להיות מהר מאוד ויראלי, ופה אגב ראיתי את הישראלי היפה, לא ההוא שמדברים עליו בחדשות, כן, זה לא סקסי לדבר על זה, אבל כמה אנשים באמת רוצים לעזור, ואכפת להם, ואתה יודע, זה היה ברמה של אנשים שאמרו, תשמע, אלון, אני לא יודע איך לעזור, אבל גם אם צריך, אני מוכן להיות, להרים טלפונים, וזה, אנשים שהם בסמנכלים, וזה, רק לעזור, וממש ממש ראיתי והרגשתי את האנשים, ועשו לי חיבורים מדהימים עם אינסוף אנשים. אז התחלתי ממש בתהליך כזה של ideation, של מחקר של בעיה, של לבוא ו... אני ממש ממש לא מומחה לבעיה, אני לא מתיימר. יש לי יכולת להסתכל מבחוץ על בעיה ולהניע את התהליך. אז נפגשתי באמת עם מומחים בעולמות ה-PTSD, אנשים מקסימים שהתמסרו לתוך זה, בעלים של בתי איזון, מרפאות יום, כל אספקט, כמובן PTSD ומשפחות של PTSD, ודיברתי המון. וכחלק מהתהליך הזה, מפיתי שני, בוא נקרא לזה תת בעיות, או עם כאבים מאוד ברורים, שאני חושב שאם שמה אני אצליח לעשות משהו, אז אני מקווה שהוא באיזושהי צורה אצליח להזיז את המחט. אחד, וזה משהו שאני לא ידעתי אותו, אין היום פתרון תרופתי ל-PTSD. אם מדברים על אנשים שהם בדיכאון, מניה דיפרסיה, יש לזה טיפולים תרופתיים וכל מיני, ל-PTSD אין כזה דבר. יש התחלה של כל מיני ניסויים בפסיכודלים שמתחילים להראות אינדיקציות טובות, אבל בגדול אין איזושהי תרופה שלוקחים וזה יכול לבוא ולסדר את זה. הדבר היחידי שאומרים שהוא באמת עובד, זה מה שנקרא שיקום תעסוקתי. כלומר, לבוא ולקחת את החבר'ה האלה, ולגרום להם פשוט, אחד, לקום בבוקר, שזה לא טריוויאלי בכלל, ללכת לעבודה או לכל תעסוקה אחרת, זה משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי בשיקום שלהם. וזה משהו שעוד רגע אני אגיע אליו בעולם הפתרונות, אבל זה משהו שמאוד מאוד הייתי באמת רוצה לעשות ולהניע, אז זה שיקום תעסוקתי. הדבר השני זה כל העניין של הרצף שיקומי. מה זה אומר? זה אומר שיש היום אנשים שהם נכנסים ויוצאים כל הזמן ממסגרות כאלה ואחרות, אם זה בתים מאזנים, אשפוז יום, חוות שיקומיות, כל אחד מאלה הוא מקסים, אבל הבעיה היא ש... ברגע שהיית חודש, חודשיים, 3 חודשים, אתה יוצא, אתה חוזר לקהילה, בקהילה זה מאוד 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 מאתגר. היום למצוא, נגיד, תור לפסיכיאטר, לפעמים זה יכול להיות 0.5 שנה. זה מישהו שצריך אותו מחר, זה לא... אז, ומה שנקרא את הרצף, הוא לא משהו שהוא קיים ומטופל. אז זה גם משהו שאני מנסה לתת, זה בעיה שנייה הבנתי שקיימת, ולראות איך אני באמת...
ואנשים שלא מטופלים, כלומר, אתה אומר, עוד אין תרופה, יש כל מיני ניסיונות עם חומרים פסיכדליים, שעוד צריך לראות שהם יוכחו ויעברו רגולציה וכולי, אז אין לנו תרופה, מה שכן עובד זה התעסוקה, ומצד שני, אתה אומר, גם אין רצף בטיפולים השונים, ואז מה? מה קורה עם האנשים האלה? איפה זה פוגש אותם? איפה זה פוגע בהם? מה הם לא מצליחים לעשות בחיים? מה הם כן מצליחים?
זה טובה ממש, כאילו, וזה החלק הכי קשה. קודם כל, כל אחד פוגש את זה ברמה שונה לגמרי. יש כאלה שזה מרמת התפקוד, לא מסוגלים לקום בבוקר במיטה, וגם כל הסביבה מסביבם לא מבינה ומתסכלת. אתה אומר, מה, תקום במיטה, כאילו, מה? וזה לא, כי שאין לך רגל, אז רואים שאין לך רגל, ולא יצפו לך לרוץ מרתון, אבל פה חושבים שאתה או עצלן, או זה, ואיך, עכשיו, אתמול יכלת, והיום אתה לא יכול, כאילו, זה כל מיני דברים כאלה. אז קודם כל, זה ברמה הכי בסיסית, זה פוגע בזוגיות, זה פוגע ביחסים הבין הורים, הורים ילדים, כאילו, הרבה אני שומע שאני אבא, אימא, לא מסוגל לתפקד בתור הורה, שזה דבר נוראי להרגיש כבן אדם. כמובן, זה פוגע בתעסוקה, פרנסה, משפיע כלכלית, אנשים מפוטרים מעבודה, או היה להם עצמאים שהיה להם עסק והפסידו, סגרו אותו ומפסידים כסף. העלות של זה היא מטורפת על המדינה גם. כלומר, יש לנו פה אינטרס מאוד מאוד גדול לבוא ולפתור את זה.
אני מבין נכון, מהדברים שלך, זה עלות כפולה באיזשהו מובן, כי גם האנשים האלה צריכים עזרה ותמיכה, וזה המון משאבים, וגם הם לא מתפקדים, כמו שאתה מתאר, במקסימום, אז גם אין תרומה שלהם לתוצר, למשק, לחברה, ברמה הלאומית, ולמשפחה, לקהילה ברמה יותר מצומצמת.
בדיוק. וגם זה יכול להגיע לרמה של אלימות.
וזה נמדד במיליארדים?
אני שמעתי מספר, זה עדיין אני מנסה להבין את המספרים, שהעלות של חרבות ברזל יכולה לעלות סדר גודל של מאות מיליארדים.
וואו.
שנים קדימה.
מהזווית של ה-PTSD.
לא PTSD, כל השיקום של כל
כל השיקום של כולם.
פגועים, בלי שיקום של, נגיד, לבנות בתים.
כן, האנשים.
רק האנשים, כן.
וואו.
כן, זה מספרים מטורפים. וכל אחד כזה שאם אתה מוציא אותו מהמעגל ומצליח להעביר אותו לצד השני, זה מטורף, זה אפקט פסיכי. והאימפקט על המשפחה, על החברה.
אז אלון, איך פותרים את זה? מה הפתרון שאתה מציע? ואני מדגיש שאנחנו מחפשים פתרונות יחסית ישימים, יחסית פשוטים, יחסית מהירים, יחסית זולים.
אז אני יצא לי לדבר עם לא מעט גופים. יש ארגון מדהים שקוראים לו שכולו טוב, שמה שהוא עושה, הוא עושה בדיוק משהו דומה, אבל לאוכלוסיות מוגבלות כללית, שמשלב אותם במעגלי התעסוקה, עושה עבודה מדהימה, יצא לי לחשף גם רמה אישית לעבודה שלו, ופניתי להם אנשים מקסימים, שממש ממש היו נכונים להרים את הכפפה, ועכשיו אנחנו ממש ממש רוצים להרים איזושהי תוכנית פיילוט כזאת לחיילים של איך באים ומשלבים את אלה שהם במצב שאפשר לעשות להם שיקום תעסוקתי, איך אנחנו באים ומשלבים אותם בקהילה, בתעסוקה. אגב, מה זה תעסוקה? תעסוקה, חלק מאוד גדול מהחבר'ה האלה, זה חבר'ה צעירים.
כן.
בני 20, 22, 23, שהם עשו צבא, עברו שם דברים נוראים, שכל בן אדם, אם היה עובר עשירית מזה, אלוהים ישמור. ואז אצלהם זה לא לקום ללכת לעבודה. אם הוא עכשיו לא היה את זה, אז הוא היה עושה טיול של חצי שנה בעולם, ואחר כך היה מתחיל ללמוד דבר כזה או אחר. אז נגיד, איך בונים מסלול של מישהו כזה, שהוא כזה, קודם כל מעמידים אותו לרגליים, ואז עושים לו, אם צריך להשלים בגרויות, הכוונה אקדמית, לבוא ולראות מה, אני גם בכיף הייתי שמח לפרגן, רייכמן עושה המון 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 פרויקטים, יש לו תוכניות שתומכות בהמון המון חבר'ה כאלה בשילוב שלהם, זה דבר מדהים, ואני מאוד מאוד הייתי שמח שגם ניקח את זה צעד קדימה, כחלק מהתוכנית הזאת שאני רוצה עכשיו להרים. כשאני מסתכל על זה במקום היזמית, המטרה שלי זה להקים איזה פיילוט כזה, באמת עם שכולו טוב, ואני מקווה בתמיכת משרד הביטחון, שגם שם הצלחתי להגיע לאנשים מקסימים שרוצים לעזור. זה מערכת, יש המון תסכול, קוראים מה המדינה, זה קשה לעשות דברים, גם שיש תקציבים וזה, אבל אני לפחות ממה שראיתי, יש נכונות לעשות, צריך באמת לראות איך עושים. אז המטרה שלי זה איך לבוא ומהר להרים, אם שכולו טוב, איזה פיילוט כזה, שזה, להראות שהדבר הזה עובד, ואז באמת שמשרד הביטחון או איזשהו גוף ממשלתי ייקח על זה חסות, ויעשה את זה בסקל.
הבנתי. אז מרגע אני משקף לך לראות שהבנתי, גם איך זה באמת ישים ויחסית מהיר. אז אתה אומר, המפתח הוא שיקום תעסוקתי. יש כבר ארגון שעושה את זה לסקטורים אחרים. הארגון נקרא שכולו טוב, אז גם נפרגן להם. דיברת איתם, הם מוכנים לעשות את הפיילוט הזה, ואז דרך היכולות שלהם, הניסיון שלהם, אתה רוצה לעשות פיילוט, אני מניח על כמה עשרות.
רבות.
עשרות רבות. ואם זה יעבוד, אתה אומר, יש כבר את התקציבים, פשוט צריך לדעת לתעל אותם, וצריך שיהיה מישהו שהוא יהיה האונר של הדבר הזה, ויעשה לזה את האופרציה.
נכון.
אתה רוצה לבנות את המודל האופרטיבי, איך זה עובד, בעזרת נכון, שכולו טוב.
נכון. שזה איך בצורה אזרחית יזמית, אתה אולי יכול להביא איזה משהו, שאחר כך יהפוך להיות משהו גדול כן, בקנה מידה כן. לאומי.
אבל ברגע שהבאת המתודולוגיה, הראית שהיא עובדת, חיברת את הגורמים הנכונים, יכול להיות שאחר כך או שכולו טוב יעשו איזה ספין אוף לזה, או שיוקם ארגון
לא,
אחר.
לא, הם יעשו והם יתפעלו בכל מקרה, אבל מישהו צריך לתקצב את זה.
כן.
בהתחלה אני אעשה כן. כל מה שאני יכול כדי לתקצב את זה, ואני כן. אביא אנשים שיכולים לעזור לי, אבל באיזשהו שלב לעשות את זה על 50...
אבל יהיה להם קפסיטי לעשות את זה בהנחה שיהיו
כן,
תקציבים גם לאלפים, לעשרות אלפים.
היום הם מטפלים ב10,000. הם יודעים לעשות סקייל גדול, כמובן צריך בשביל זה את התקציבים.
ואז צריך לחבר לזה מעסיקים, אני מניח.
עכשיו אנחנו מגיעים לדאבל קליק על זה. אז התחלתי למפות אוכלוסיות. אז קודם כל, כשאתה מתחיל ללמוד את זה, הרי חלק מזה אתה לומד את ה-ICP ואת הניואנסים ואת הכאבים, ואתה מבין שיש את הצרמים, כמו בדיוק כמו שעושים את ה-DH.
תסביר למי שלא יודע מה זה ICP.
ICP זה Ideal Customer Profile, כלומר הקהל היעד שלך.
כן.
עכשיו, קהל היעד, תמיד יש לך גם תת קהל היעד,
כן.
ויש לנו כאבים שונים
סגמנטים,
ודומים
כן.
וכל הזה. אז אנחנו מדברים על, מצד אחד יש את האוכלוסייה הצעירה, אוקיי? ששם, באמת כמו שתיארתי, הם בתחילת החיים עוד לא למדו. עכשיו, תבינו מה המשמעות של זה. אם עכשיו אחד כזה, אני מצליח להרים אותו על הרגליים, לגרום לו ללכת, ללמוד באקדמיה, אגב, אני חושב שרק מעצם זה שהוא כל יום יבוא לפה לאוניברסיטה, זה כבר ניצחון, גם אם הוא בסוף לא, זה אירוע, אבל הוא מצליח לעשות תואר, ומשתלב בשוק העבודה, ועובד, איזה אימפקט יש לזה לשנים קדימה, שבאותו רגע היה נשאר, ונשאר באחורה, והולך לאיזה מסלול, אלוהים יודע לאן. כאילו, זה מטורף. מצד שני, יש לך עצמאים, מילואים ניקים, עבד באיזושהי עבודה, לא יודע, הוא כבר לא יכול לעבוד, הוא צריך לעבוד עבודה אחרת. אז איך עושים כל מיני קורסים של הסבה, של כל הדברים האלה, מפה לשם, משם לפה, כל הדברים האלה, למצוא את הדבר שהכי מתאים לו, והכי באמת, וישמור על הכבוד שלו.
כן.
אנשים האלה, מאוד חשוב שהם הם, הם גיבורים שלנו, הם אנשים שצריך לראות אותם ולהצדיע להם ברחוב. ואחד המחשבות שבאמת חשבתי זה אבל שוב, זה בהתחלה המחשבות, אני עוד לא יודע איך לפרק את זה, באמת איך אחד רותמים את ההייטק לתוך זה. אני חושב שבסופו של דבר צריך, החלום שלי זה אם נגיע למצב שאנחנו מגדירים משרות, כמו שיש בשביל איזון מגדרי או כל מיני דברים, יש כל מיני דברים כאלה, אז שיהיה כמות משרות בחברות, שהם לצורך הדבר הזה, ושגם זה לא יהיה בושה להיות בתוך הדבר הזה. אני חושב שמי שנמצא בתוך הדבר הזה, כמו שאמרתי, צריכים להצדיע לו שרואים אותו ברחוב, זה אנשים שבזכותם אנחנו עכשיו קיימים ונמצאים פה, וזה צריך גם להיות, לעשות איזה טפוסי, לבנות את הברנד הזה, את הפוזישנים בצורה הזאת, אז גם העבודה הזאת אפילו צריך לדעת לעשות אותה, אני חושב, נכון. אז איך באמת המשק בא ונותן משרות, ההייטק נותן משרות, אני חושב שיש המון אנשים בהייטק שהיו רוצים להתנדב, לחנוך את האנשים האלה, לעזור להם. הם צריכים זה, אני יודע שברייכמן יש סטודנטים בשנים גבוהות שחונכים את החבר'ה הצעירים האלה. כי צריך להבין, זה אנשים שהוא הכל בסדר, ופתאום הוא יכול לא לישון בלילה, והוא לא קם בבוקר כי קשה לו. וקודם כל, המסגרת צריכה להבין את זה, זה מקום עבודה שצריך להבין שכאלה דברים קורים. ולתמוך בזה, ולהבין שזה חלק מהעניין. וכמו שהם הלכו ועשו את זה בשבילנו, זה המינימום שאנחנו יכולים לבוא ולעשות את זה בשבילם. אז המון דברים, אלה כמה דוגמאות, אבל יש המון דוגמאות לדברים כאלה. בפועל, זה כמו בסטארט-אפ. אתה מתחיל, יש הרבה גאט וזה, אבל אתה מוצא איזה משהו, מתחיל לעבוד איתו, מתקן, ואני מקווה שזה מה שיהיה, ובסוף נמצא איזשהו כיוון. זה אחד, זה כיוון אחד. התוכנית השנייה שאני רוצה להקים, שזה החלום שלי, זה להקים אשפוז יום. כלומר, יש את האנשים שהם במצב יותר קשה, שהם עכשיו לא נמצאים במצב שהם יכולים להתחיל את השיקום התעסוקתי. כן. ובהם חבל הזמן צריך זה לצערי. אנחנו שומעים פעם...
חירום, זה כמו חדר מיון עכשיו.
נכון, כן. ולצערי אלה, זה אלה שבסוף גם שולחים יד בנפשם, ואלה, זה הדבר שלנו לראות איך מצילים אותם. זה הזה. אז קודם כל, לייצר להם מקום שהוא נעים, מכבד, אשפוז יום, כלומר, זה נשמע אשפוז יום, אבל אפשר למשהו שהוא ייראה כמה שפחות כמו בית חולים. יש לו מעט כאלה היום, אבל צריך עוד, חסר. ובתוך זה לבנות תוכנית שהיא מסלילה את הדרך לשיקום. קודם כל, הדבר הראשון זה מה שנקרא להעמיד אותך על הרגליים, לגרום לך לקום בבוקר, להבין, זה, זה. אבל שחלק מהתוכנית, וכמובן ליווי פסיכיאטרי ופסיכולוגי וכל הפרוטוקולים שצריך כדי להעמיד מישהו כזה על הרגליים, אבל שבסוף התהליך, חודש, חודשיים, שלושה חודשים, לא החלנו לחייל לשלום וממשיכים, אלא מתחיל התהליך השני של שיקום תעסוקתי. כלומר שזה ברור שאתה נכנס פה, לא משנה כמה אתה למטה, יגרמו לזה שאתה תרים את הראש מעל המים, תהיה בר שיקום, ואז להגיע לשיקום הזה. אלה, החלום שלי, אם אני אצליח לעשות את שני הדברים האלה, זה לא יהיה מאושר ממני, יותר מכל אקזיט אחר שעשיתי.
מדהים.
יש לי שתי שאלות. סיפרת על העמותה, שכולו טוב. מה המודל שלהם, והאם זה דומה לתוכניות שתיארת לנו עכשיו? זו השאלה הראשונה שלי. השאלה השנייה, האם זו תוכנית שאמורה להיות אינדיבידואלית, מותאמת אישית לכל פגוע, או שהיא אמורה להיות כוללת בקבוצות. למשל, בואו ניקח קבוצה של 20 חבר'ה ונטפל בהם ונתאים להם משהו ביחד.
חד משמעית קבוצות. Okay. האשפוז יום זה קבוצה של 30 איש, והשיקום תעסיקתי זה יכול להיות כמה עשרות. זה, כלומר, עכשיו זה יש פעילות קבוצתית ופעילות פרטנית. זה הולך ביחד, אבל כקבוצה, זה לא אחד על אחד עם בן אדם.
כן.
זה. המודל שכולו טוב, אני לא מומחה בזה, אבל מה שאני יודע, וזה אני חושב אחד הדברים שהם סוד ההצלחה, שהם הצליחו לגרום לזה שהם מתנהלים בלי תרומות. כלומר, הם בנו מודל כלכלי שעובד, כלומר, יש משרד הבריאות או משרד הביטחון מתקצב את הדברים, אבל זה כלכלי, זה לא משהו שהוא נשען על פילנטרופיה, ואני חושב שזה עסקית, זה הדבר הכי נכון. אני חושב שפילנטרופיה, מה שאני מנסה לעשות, בהתחלה צריכה לדחוף את זה, אבל בסוף אם לא נאמץ את זה ברמה הלאומית, לא עשינו כלום. וזה המטרה שלי, שאני חושב על סקל, ולצערי זה אירוע שאנחנו צריכים בו סקל, ואנחנו הולכים לעסוק בו עוד הרבה 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 שנים כמדינה, לכן יפה שעה אחת קודם, אז כמה שיותר יהיו אינישטיבות כאלה, יהיה לנו חברה יותר טובה, ומקווה שבעזרת השם נגיע לזה.
אוקיי. אז מבחינת הרגולציה, כל עולם בריאות הנפש, ידוע שיש שם הרבה רגולציה, הרבה קשיים שיכולים להרים עליך. איך אתה רואה את זה משתלב?
קודם כל, בכנות, אני עוד לא יודע. לא עשיתי, לא פיצחתי, אז אני לא... התעסקתי בעולמות רגולטוריים, בסטארט-אפים שהקמתי בעולמות הפינטק, אז הם היו heavy regulated, אז יש לי ניסיון בדברים האלה, בעולמות האלה, לא בתוך זה. דבר אחד, אני יודע שאני מנסה בהתחלה להתחיל כמה שיותר פשוט. כלומר, בגלל שאני יזם טכנולוגיה, אז מיד פנו אליי מלא כאלה אינישטיבות טכנולוגיות ובוט הזה. אני מנסה לעשות זה כמה שיותר את הבייסיק, ולראות שהדבר הזה מתחיל, וכמו שאני בונה חברות, אז לראות, לתקן, בתנועה לעשות, ולא להתחיל, לא להביא בחזון, בחלום. אני מאוד הייתי רוצה גם להביא המון טכנולוגיות, כי יש, זה תחום מאוד מאוד מתפתח, שאפשר לעשות בו לא מעט. אבל חלק מזה, והטייק שלי לגבי הרגולציה, זה להתחיל כמה שיותר פשוט, ולראות מה קורה, ושאני מצליח לגרום לתזוזה, להתמודד עם הרגולציה איפה שאפשר. יש רגולציה, נגיד, אשפוז יום, יש שם רגולציה, צריכים לדעת איך עושים דברים כאלה. דיברתי עם אנשים מקסימים במשרד הבריאות שממש רוצים גם לעזור. אז כן, זה לגמרי נמצא שם. אבל אני לא מתכוון לאתגר את הנקודה הזאת יותר מדי בהתחלה. אני רוצה מאוד להביא תוצאה.
אוקיי.
ואחר כך, בעדינות, לראות איך אפשר לשפר.
אני רוצה גם לשאול שאלת פולו-אפ. תיארת קודם שיש כמה גופים שמנסים לפעול בדומיין הזה. הפרויקט שלך, שכבות שיקומיות, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, כל מיני. החברות שמנסות לגשת לזה מכיוון של חומרים פסיכדליים. יש איזה גוף על של כמו מועצת גדולי ה-PTSD שנפגשים ומייצגים את הגופים השונים האלה ומנסים ללמוד אחד מהשני, לעזור אחד לשני, לחבר אחד את השני. יש איזה מחשבה לעשות דבר כזה?
אני, כחלק מהמסע שלי, שאמרתי, נפגשתי עם אנשים מקסימים, נפגשתי עם גוף כזה, קוראים לו עיקר, שם אנשים מקסימים שהם מאוד מאוד מנסים לבוא,
לבנות את הגוף המתכלל, או
להבין רגולציות, להבין, עוזרים איך להקים עמותות, איך מומחים בתוך עולמות בעיה, הם מאוד מנסים לפתור את הבעיה הזאת, והם מקסימים, הם גם לי עזרו המון, ואני חושב שיש עוד כאלה, אבל יש גם ניסיון
ספציפית ב-PTSD, או ש
הם מתעסקים בזה?
כן.
כן.
אוקיי.
אני לא יודע אם בעוד מקומות, אבל בזה אני יודע שהם מתעסקים.
אוקיי.
אז בוא נסיים בנימה אופטימית. מה נותן לך תקווה בחברה הישראלית, ואם יש לך איזשהו מסר להעביר לדור הצעיר?
קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, אני מאוד אופטימי. כאילו, אני חושב שאחד הפיצ'רים של יזם, שהוא חייב להיות אופטימי עד כדי טמבל. כאילו, אז אני ממש נמצא בספקטרום הזה. אני חושב שאין שום מדינה בעולם שעמדה בסטרס-טרסט שמדינת ישראל עמדה בשלוש שנים האחרונות. כאילו, אין, זה לא אנ-ארדוף, זה עכשיו, רק תנסו לחשוב על מדינות אחרות, מה היה קורה עם אחוז ממה שקרה, אם טיל אחד היה יורים עליהם, איך הם היו מתנהגות, ומה זה עושה לכלכלה שלהם, מה זה עושה לתעשייה, ההייטק. אנחנו לא רק שצמחנו מתוך הדבר הזה, כאילו, באנו וההייטק שובר שיאים, ואנחנו נמצאים במקום מטורף. יש גם דברים פחות טובים שצריך לטפל כמו בכל דבר, אבל ראינו, זה התחיל בזה שאמרו, זה דור הטיק טוק, וראינו מה זה הדור הזה באמת, ואיך הילדים האלה והמילואים ניקים עזבו הכל, בזכותם אנחנו עכשיו פה. אני לא חושב שיש משהו שאפשר להיות יותר אופטימי ממנו, מהדבר הזה שכאילו יש לנו עם מקסים, יש לנו מדינה חזקה, למרות כל האתגרים, למרות הקרע הפנימי, למרות כל הדברים האלה, ואני באמת, באמת, באמת מאמין שהעתיד, אני הכי ציוני בעולם, אני לעולם לא אעזוב את הארץ, ואני חושב, זה המקום שאני רוצה לגדל את הילדים שלי, ואני חושב שבאמת אין משהו יותר טוב מלהיות היום במדינת ישראל, ואני חושב שגם מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית, אני חושב שהמצב שלנו הרבה 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 יותר טוב ממה שהיה, והוא גם יהיה הרבה הרבה יותר טוב. יהיה קשה, כמו תמיד, אבל בסוף אני הכי אופטימי לגבי העתיד שלנו.
טוב, אי אפשר לסיים בנימה יותר אופטימית מזאת. אז לגמרי. אלון, תודה רבה על הזמן היקר שלך. תודה על מה שאתה כבר עושה ועוד מתכנן לעשות לטובת הגיבורים שלנו. רוני, תודה לך.
תודה רבה, אלון ויוסי.
וניפגש בפרק הבא.
תודה לכם, היה ממש כיף, נהניתי.
תודה רבה.